ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום, פרשתנו, פרשת משפטים, כמובן עוסקת בכמה וכמה עניינים. מטבע הדברים אנחנו נעסוק יותר בחלק העיוני, פחות בחלק ההלכתי. בעל המשך חוכמה מציג בפרשתנו באופן מאוד קלאסי וייחודי אפילו את שיטתו הקלאסית לפרשנות דינים בתורה על פי הפרשות, עם חידושי הלכה רבים. אבל אנחנו, כאמור, מטבע הנושאים שלנו, שהם נושאים יותר הגותיים, רעיוניים, נתמקד דווקא בחלק האחרון של הפרשה, שפחות עוסק בפרטי הלכות, ונראה כאן כמה דברים עקרוניים שאומר המשך חוכמה בפרשתנו. אחת הפרשות בתורה שמצווה על שלושה רגלים היא הפרשה שלנו. התורה מזהירה ואומרת כך: שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות וכולי, וחג הקציר. וחותמת התורה ואומרת: שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. שתי הערות מאיר המשך חוכמה על הפסוקים הללו. הערה מקדימה והערה חותמת. משך חוכמה שם לב שבטרם התורה מצווה על שלושת הרגלים, על קיום שלושה רגלים, התורה מצווה ציווי שקשור לעבודה זרה, והוא נראה כאילו איננו בהקשר. הרי אני אולי אומר דבר נוסף. בדיוק כמו בפרשת אמור, בפרשת המועדות, גם כאן התורה מתחילה עם שבת. התורה אומרת, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אמתך והגר. אז כאן יש ציווי על שבת, ורק אחר כך על שלושת הרגלים. כך גם פרשת המועדות, פרק כ"ג ויקרא באמור, גם שם קודם שבת, ואחר כך מועדי השנה, שלושת הרגלים. אלא שבניגוד לפרשת אמור, בניגוד לפרשת המועדות, בין המצווה והעזרה על שבת, לבין העזרה על המועדים והרגלים, התורה מכניסה פסוק שקשור לעבודה זרה. הפסוק הזה אומר כך: ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך. האיסור על אלוהים אחרים, על עבודה זרה, נאמר בין שבת לבין שלושת הרגלים. מה הוא עושה כאן האיסור הזה? מה זה קשור? למה להפריע, להכניס כאן או לתקוע מעין טריז בין שבת לרגלים ולדבר על עבודה זרה? משך חוכמה טוען, הוא מציע לחשוב שהפסוק המדבר על עבודה זרה הוא פסוק הקדמה לשלוש הרגלים. למה? אומר המשך חוכמה, הוא הקדמה למצוות שלוש רגלים. הקדמה. מה הקדמה? כאן המשך חוכמה מתאר את שלושת הרגלים בהיבט מסוים, בהיבט של המצאות הנוכחות של עם ישראל במקדש בשלוש הרגלים. המצווה שלושת הרגלים בפרשתנו מדברת כמובן על העלייה לרגל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון, יראה כל זכוכה אל פני האדון השם, כפי שקראנו. מה יהיה כשהם יבואו ישראל, כשיבואו לראות ולהיראות את פני השם ברגלים? אומר רמש חוכמה, הם יראו מראה יוצא דופן שמתואר בגמרא במסכת יומא. המראה הזה שיגלו בני ישראל יהיה מראה מרהיב. אמר רב קטינה, מספר את הגמרא ביומא, יומא נ"ד עמוד א', אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגלילים להם את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. יש כאן דבר מדהים. רב קטינה אומר, ישראל יבואו לרגלים, ובבית המקדש, מקום השכינה, ירצו לחוש, לראות את עוצמת אהבת השם לישראל, את חיבתם של ישראל לפני המקום, יגלילו להם את הפרוכת, הם יראו את הקרובים שעל הכפורת, שעל ארון העדות, ויראו שהקרובים מאורים זה בזה, כשישראל עושים רצונו של, של מקום, הקרובים מאורים זה בזה, כזכר או נקבה, כביטוי פיזי, לקרבה הגדולה, לאהבה הגדולה שבין זכר ונקבה, כך חיבתם של ישראל לפני המקום. לכאורה, זהו מחזה מרהיב, מרגש, מעורר, אבל גם עלול להטעות. ריש לקיש, שם בגמרא, ביומא, מספר על טעות נוראה, שקרתה בשעה שנכנסו נוחים להיכל, וכך הוא אומר, בשעה שנכנסו נוחים להיכל, ראו קרובין המאורין זה בזה, הוציאון לשוק, ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וכללתן כללה יעסקו בדברים הללו, זה מתאים לישראל הקדושים, שברכתם ברכה וכללתם כללה, הם מציגים מראות כאלה, תמונות כאלה, פסלים כאלה, חס ושלום. שמראים זכר ונקבה מאורים זה בזה, זה לכבודם של ישראל. כך טענו בהתרסה הנוכרים, והם טעו והם יטעו ואולי רצו בכוונה לנגח את ישראל. אבל המשך חוכמה לוקח את החשש הזה, לוקח את הטענה הזאת שמתוארת בפי ריש לקיש, לוקח אותה מאוד מאוד ברצינות, והוא חושש, והוא אומר, יש מקום חס ושלום, שלא רק נוכרים יטעו, אלא שגם ישראל בעצמם יטעו. אולי, אומר המשך חוכמה, ישראל יבואו לחוג לשם ברגלים, והם יראו שיש כאן צורות של זכר ונקבה. והם יכולים להגיע חס ושלום לידי הגשמה. הם יכולים לחשוב שהיחס בינם לבין הקדוש ברוך הוא יחס של הגשמה, או לראות את הקדוש ברוך הוא במושגים, או לתפוס את הקדוש ברוך הוא במושגים של הגשמה, חס וחלילה. במושגים של מוחש, חס וחלילה, ואנחנו כבר דיברנו על כך, ונדבר על כך, עד כמה אצל המשך חוכמה, החושים, או הדברים שמושגים בחושים, או מה שהוא קורא המוחש, הוא הסכנה, האויב הגדול ביותר, לתארת האמונה בישראל. והנה כאן, בקדושת הרגל, במקום הקדוש, בזמן הקדוש, בבית המקדש, בקודש הקודשים, רואים ישראל דבר שעלול חס ושלום להכשיל אותם בהגשמה, ושיכול להביא לעבודה זרה. וזה יקרה ברגלים. זה מה שהתורה מזהירה, לפני פרשת המועדות של פרשתנו, פרשת משפטים. לפני הציווי על עלייה לרגל, לפני הציווי על המקדש, באה זרה לעבודה זרה למנוע את הטעות העלולה להתרחש, המסוכנת הזאת ביותר. וכך אומר, רק הוא מצווה, סליחה, לכן אמר קודם, שחלילה לא תדמו שיש בזה עניין עבודה זרה או תמונה, כמו שהגויים אמרו, יעסקו בדברים אלה. זה לא כך, אל תחשבו שזה כך. תיזהרו מלחשוב מחשבות שקרובות או שייכות לעולם של עבודה זרה, של הגשמה, של השגת מוחש. תתרחקו מזה. רק מה? הוא מצווה כדי להראות אם עושים רצונו של מקום, כמו שבארנו במקום אחר. זה שאלה לראות, לבחון. שאלת הקרובים זה אות משמיים, אות משמיים במוחש לראות אם באמת ישראל עושים רצונו של מקום או לא. ועל כך דיבר המשך חוכמה בכמה מקומות בפרשת כתיסה. ועוד אולי נגיע לכך. על כן, הזהיר הכתוב, הזרה מיוחדת לפני שלוש הרגלים על עבודה זרה, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. ומכאן, בהמשך כמעט ישיר, רוצה לעבור לנקודה הבאה, שגם היא מעניינת ביותר. הציווי שחותם את פרשת שלוש הרגלים אצלנו, פרשת משפטים, בציווי הזה נאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. אולם בפרשת כתיסה יש פסוק מקביל לפסוק הזה. יש פסוק מקביל. פסוק אומר, בפרשת כתיסה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון, השם אלוקי ישראל. נוסיף שם אלוקי ישראל. זה שוני שמאוד בולט. מה השפה הזאת, אלוקי ישראל? אחר כבר הוזכר האדון השם. האדון השם, אלוקי ישראל. מה טיבה של התוספת הזאת? בעל משך חוכמה מפנה אותנו בעצם למחילתא שעוסקת בדיוק בנקודה הזאת. המחילתא, חז"ל, שואלים את השאלה הזאת. מה מוסיף אלוקי ישראל? מה מוסיף אלוקי ישראל? והמחילתא עונה, אלא על ישראל ייחד שמו ביותר. זאת התשובה במחילתא. שם המחילתא מוסיפה עוד פסוקים שעל ישראל ייחד שמו ביותר. זאת אומרת, בעצם תשובת המחילתא אומרת, האדון השם, אבל ייחוד השם במיוחד על ישראל. מה הדבר הזה? מה הדבר הזה ש... יש ייחוד מיוחד על אלוקי ישראל. אז אומר, מסביר את הדברים הללו המשך חוכמה, הוא אומר דברים מעניינים וחשובים ביותר. אומר, אני מצטט, מפני שהשם יתברך דבוק אל נפשות האומה הישראלית והמה כחלק מן הכלל, וזה חלקי השם אמרה נפשי. אבל מצד הפרט, טוען המשך חוכמה טענה נוקבת וחמורה מאוד. אומר המשך חוכמה, משפט חריף מאוד. אין בכוח האדם להיות דבוק תמיד לשם יתברך. אין בכוח האדם להיות דבוק תמיד לשם יתברך. זה לא בכוח האדם. הדבקות לשם יתברך היא לא יכולה להיות תמיד, היא זמנית, חולפת. היא דבר נדיר, אם בכלל, אולי גם ליחידים. כראיה לקביעה המאוד נוקבת הזאת, החריפה הזאת, מפנה אותנו המשך חוכמה לדיון בברייתא, במסכת ברכות, לגבי והיה עם שמוע, שדורשים, והסבתא דגניך, תירושך ויצריך, העבודה של החרישה, הזריעה והקצירה, והעמל יומו של האדם, איננה מאפשרת להיות דבוק תמיד להשם, על פי דברי רבי ישמעאל, דברים ככתבם. נכון, רשב"י אמר שזה בזמן שישראל יעשו רצונו של מקום, אז אכן יעמדו זרים ויזרעו את יחרישו את האדמה ויראו את הצון. אבל רבי ישמעאל, וכאן אומר באמת, המשך חוכמה הולך לפי רבי ישמעאל, כפשוטם, דברים כפשוטם, אספתא דגניך, תירושך ויצריך. איך אפשר לעבוד, להתפרנס בעמל היום ולהיות דבוק להשם? פער גדול מדי, הפער הוא בלתי נמנע. תשובת המשך חוכמה היא מעניינת מאוד, והיא גם כן מתאימה לדבריו ראינו. המשך חוכמה מסתכל כאן משתי נקודות מבט, בין נקודת מבט של האדם הפרטי לבין נקודת המבט של הכלל. המענה שהתורה מציעה לפער הזה, זה בדיוק מצוות שלוש הרגלים. זוהי מצוות שלוש הרגלים. אומר המשך חוכמה, וכאן אני אקרא כמה שורות שלו, וכל המאמינים בקדושת התורה ייחד שמו ביותר. כי המועדים נאמרו על האביב קציר ואסיף, כי להשם הארץ, מצווה להראות שלוש פעמים בשנה לדעת כי הוא מהשם. וכמו שהאריס צריך לבוא אל האדון. אבל בשביעית שכבר ידעו כי להשם הארץ אינם חורשים, לא צריך שלוש רגלים. אכן, הייתי חושב שלא יבואו. לא. כמשמלן, שלא יעקרו רגלים עם גומם, גם בשביעית. למה? למה גם בשנת השמיטה צריך לבוא? הרי בשנת השמיטה אין לא עובדים. בשעה של חריש וקציר צריך לבוא, להפסיק מעמל היום, לבוא כולם לירושלים. אבל בשנת השמיטה הייתי חושב שלא. למה? למה כן? יש בזה עניין אחר. מפני שהשם יתברך דבוק אל נפשות האומה הישראלית והמה כחלק מן הכלל. ומפני שאין כוח באדם להיות דבוק תמיד לשם יתברך ואספתא דגניך. לכן אמרה תורה שיעלו לרגל לראות פנים וידבקו אל הכלל, וכשילכו למלאכתם בבית ובשדה, כשיחזרו, יהיו כמו עבר שאומנם התנתק כבר מהכלל, כמו עבר מדולדל, אבל אם הוא יכול לחזור ולחיות, כפי שאומרת הגמרא בחולין שהוא לא מתמה, כן ידבקו אל הכלל, ויתקדשו בקדושת יושב הקרובים, הזכרנו את הקרובים קודם, להיותם ראויים שיקרא אלוקי ישראל, יושב הקרובים, יקרא אלוקי ישראל, כאשר הם עושים רצונו של מקום. היינו, מצוות עלייה לרגל היא בעצם מצווה להתחבר אל הכלל. משום שרק בחיבור אל הכלל, אל כלל ישראל, ניתן להשיג דבקות. משום שרק בכלל ישראל הקדוש ברוך הוא שורה בהם תמיד. בכלל ישראל הקדוש ברוך הוא שורה תמיד בנפשות בני ישראל. פשר העלייה לרגל שלוש פעמים בשנה זו דבקות אל הכלל. נושא דבקות אל הכלל, המשך חוכמה דן בו בכמה מקומות. גם בספר ויקרא, חמש החוכמה מדבר על דבקות אל הכלל, ואומר שבעצם דבקות באלוקים עוברת דרך דבקות בכלל. משום שאלוקים דבק בכנסת ישראל, שכינה, כנסת ישראל היא מעון השכינה, עם ישראל הוא מעון השכינה, האדם הפרטי קשה לו להיות דבק. כאן שוב אנחנו רואים איך שהמשך חוכמה כאן סוטה מהקו של הרמב״ם, הולך בקו אחר, בקו של המקובלים. הרמב״ם מדבר על דבקות, דבקות השכלית, כי ייעוד של האדם הפרטי, הוא לא מציע אלטרנטיבה. המשך חוכמה מקבל את זה, אבל הוא אומר זה קשה, הוא מציע אלטרנטיבה. אגב, התפיסה הזאת של הדבקות של ישראל בכלל, פותר המשך חוכמה בעיה חמורה מאוד, שאומנם המשך חוכמה כאן כותב אותה כבדרך אגב, אבל היא שייכת לתפיסה הזאת של אלוקי ישראל, כאשר ישראל דבקים בכלל, כשהפרט דבק בכלל, כפי שבא לידי ביטוי שסברנו כאן בעלייה לרגל. ומשך חוכמה בעצם מכאן יוצא לבאר, כבדרך אגב, לבאר שאלה חמורה מאוד. שאלה חמורה מאוד שמעסיקה את המשך חוכמה גם במקומות אחרים, לפחות במקום אחד או שניים נוספים. המשך חוכמה עוסק בשאלה הזאת, וכאן הוא מציג כיוון מעניין של פתרון. מה השאלה החמורה הזאת? מה אני מותח אתכם? משך חוכמה מציב שני מגמות סותרות בשני כתבים. מצד אחד אנחנו יודעים שהתורה אומרת וחי בהם, וקדושת החיים. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, להציל נפש אחת מישראל, כל המקיים נפש אחת מישראל, פי המשנה, גרסאות שונות מישראל או לא מישראל, כאילו קיים עולם מלא. קדושת החיים זה דבר שדוחה את כל התורה כולה. מצד שני, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם, כלשונו של הרמב״ם, בפרקי מלכות יסודי התורה. איך שני הכתבים האלה יכולים להסתדר ביחד? מצד אחד, קדושת החיים. מצד שני, קידוש השם למסור את הנפש. איך זה יכול להיות? למה למסור את הנפש? ואיך מסירות הנפש הנדרשת במצוות קידוש השם מתיישבת עם העיקרון של קדושת החיים? השאלה הזאת רבים עסקו בה, וכמובן גם אפשר להסביר אותה, אבל אצל המשך חוכמה, ההסבר לכך בא שוב בנקודות מבט שונות. הוא טוען שישראל הוא זרוע על קידוש השם, כמו שמאבדים החלק עבור הכלל. כמו שחותכים עבר לחיות אדם כדי להציל את הגוף, כן צריך, אני הוספתי בסוגריים כדי להציל את הגוף, כן, או המשך חוכמה בלשונו אומר, להחיות האדם, כן צריך למסור נפש הישראל החלקי עבור ידיעת השם יתברך הכללית. זאת טענתו של המשך חוכמה. זה דבר מעניין מאוד. בעצם אומר המשך חוכמה, מצוות קידוש השם, המוקד שלה הוא איננו בפרט. כשאדם מוסר את נפשו, לפי הכללים, כאשר הוא נדרש לכך, הוא בעצם עושה קידוש השם של כלל ישראל. זה לא קידוש השם פרטי. ולכן, כמו שלפעמים נדרש מאדם בסיטואציות מאוד קיצוניות וחמורות, לוותר על עבר מעברי גופו כדי להציל את כל גופו. כך גם בהיבט הזה של כלל ישראל נדרש לפעמים מאדם למסור את נפשו. למסור את נפשו, ולוותר על חייו, בעבור כלל ישראל. המשך חוכמה מתבטא בלשון מאוד מקורית, אני חושב ייחודית, אומר, צריך למסור נפש הישראל החלקי עבור ידיעת השם יתברך הכללית. אצלו קידוש השם קשור בידיעת השם יתברך הכללית, שכנראה עוברת בכלל ישראל. והיינו, כדי להבין איך אדם מוסר את נפשו, המשך חוכמה נאלץ להשתמש באיזשהו מנוף, בזווית ראייה חדשה, בנקודה ארכימדית שבה הוא מפקיע את את היחס למסירות הנפש מהאדם מול הקדוש ברוך הוא, מהאדם מול עצמו. הוא מעביר את הדיון אל כלל ישראל. מה שעומד כאן לדיון עכשיו זה כלל ישראל, זה לא האדם. האדם אין הצדקה מצד האדם שיוותר על חייו. אבל החיים הם לא החיים של האדם הנידונים כאן, הם החיים של האומה, של כלל ישראל, של ידיעת השם הכללית. יש כאן איזה ניסיון להוציא, להפקיע את מצוות קידוש השם מהאדם הפרטי אל כיוון הכלל, ובכך להסביר אותה. וזה קשור לאותו מערך של שלוש רגלים, של החיבור אל הכלל, של הדבקות. כמה חשוב המושג הכללי במשנתו של המשך חוכמה, אנחנו יכולים לראות מהפרשה שלנו, שהוא מסביר בכך גם את הצורך בשלוש רגלים, אפילו בשנת שמיטה של עובדים. כך הדבקות מתאפשרת בעזרת הכלל, הדבקות כמסת הנפש של האדם המאמין. המשך חוכמה יודע מהרמב״ם של הדבקות השכלית, שזאת מטרתו של האדם הפרטי, אבל הוא גם יודע שהדבר הזה לא מתאפשר. הוא גם יודע שלאדם יש גוף, הוא יודע שאדם צריך גם לפרנס את עצמו ומשפחתו. גם את זה הוא יודע. ולכן הדבקות מתאפשרת בעזרת דבקות לכלל ישראל. בכלל ישראל השכינה שורה. אדם שיהיה מחובר לכלל ישראל, הוא יהיה מחובר אל השכינה. ואדם שרואה את עצמו מחובר לכלל ישראל, כשהוא מוסר את נפשו, הוא מוסר את נפשו בשביל כלל ישראל. לא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה מעניין מאוד. זה מעניין מאוד. אם אפשר לומר, הייתי אומר, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, רק בשביל כלל ישראל. מתוך כך מגיע משך חוכמה למסקנה הלכתית, אני רק אומר לכם, מוצאי שבת, פרשת יתרו, נתן הרב ליכטנשטיין שיעור בישיבה, על השאלה שנידונת בגמרא, האם בן נוח מצווה על קידוש השם? האם יש מצוות קידוש השם על בן נוח, לא על ישראל? לפי ההסבר הזה של המשך חוכמה, התשובה היא פשוטה מאליה. רק ישראל מוזרים על קידוש השם. לא בן נוח. הוא אומר את הדברים באופן מפורש. כי בן נוח אין לו את אותה זיקה, אין לו את אותו חיבור של הפרט אל הכלל, איזה ליחידת כלל ישראל. אבל אדם ישראל שמחובר אל הכלל, זה נקרא אלוקי ישראל, שמאמינים בקדושת התורה, שייחד שמו ביותר. ולכן, השם יתברך דבוק אל נפשות האומה הישראלית, המה כחלק מן הכלל. לכן מוזכר אל פני האדון השם, אבל יש המשך, אלוקי ישראל. לשם תבוא, למקום שבו יש חיבור אל הכלל, אלוקי ישראל. כהמשך טבעי לכך, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. זאת הסיבה שלדעת המשך חוכמה, בני נוח כשם שלא הוזרו על מצוות קידוש השם. כך, לדעת המשך חוכמה, אין מצווה על בני נוח לכפות על קיום המצוות. רק על ישראל, רק משום שכל ישראל ערבים זה לזה. כפי שאומר המשך חוכמה, מה פירוש? איך יכול להיות, שואל המשך חוכמה, שאם אדם מחלל שבת, עובר עבירה, כופים עליו לקיים את המצווה. אומר המשך חוכמה, אם יעבור אחד על עבירה, הוא מזיק לחברו ולכלל כולו. זה בסיס הערבות, שמאפשר את השיפוט ואת הדין, או כלשונו של המשך חוכמה, בזה יש לבי דין לחוף ולשפוט את העובר על מצוות השם יתברך. ובלא זה אין מן הראוי שיתערב אחד במה שיש לאדם עם קונו. כמו שאנחנו מכירים היום, הרוח התרבותית של עמנו, זה עסק שלו, מה אתה מתערב? כל אחד והאלוקים שלו, כל אחד והדת שלו, מה אתה מתערב? אומר המשך חוכמה, מה זאת אומרת? זה לא עסק שלו. למה זה עסק שלי? לא בגלל שאני שוטר שלו. משום שאם יש עבירות בכלל ישראל, עם ישראל נפגע. ועם ישראל נפגע זה שייך לכל אחד ואחד. משום שיש תמיד מסע ומתן, תמיד ציר שעובר בין הכלל אל הפרט, ובין הפרט לכלל. זאת תפיסת המשך חוכמה. על כן, אם יש עבירה, נשאל איך בית דין יכול לחוף על המצוות. אומר המשך חוכמה, זה לא עסק של האדם היחיד רק עם הקדוש ברוך הוא. לו זה היה כך באמת, אין לי רשות להתערב. ובאמת אצל בנוח אין לי רשות להתערב. אצל בנוח אין לי רשות להתערב. טוען המשך חוכמה. דבר אגב שהוא מחודש מאוד, משום שבפשטות ברמב״ם זה לא כך. הרי יש מצוות דינים שלפי הרמב״ם זה בתי דין לאכוף את שש המצוות הנותרות. הרי יש שבע מצוות בני נוח, לפחות לפי הרמב״ם אחת מהם זו מצוות דינים, דינים זה דיינים, זאת אומרת המצווה השביעית של בני נוח זו המצווה לחוף על הדינים. גם לפי הרמב"ן שאומר שמצווה דינים זו מצווה אחרת, זו מצווה של דיני ממונות, של יחסי ממון בין אדם לחברו, עניינים חברתיים, שזה מצווה דינים, גם הוא מודה במפורש, הרמב"ן אומר שיש מצווה לחוף על זה. מעניין מאוד שהמשך חוכמה כאן, כי הולך לפי העיקרון ה... וכאילו, אני אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו שכח את דברי הרמב״ם והרמב״ן, ואומר שאין מצווה לחוף מצוות דינים על במה שבני נוח מצווים בהם. לכאורה זה לא נכון, הרמב״ם אומר שעל זה בדיוק נהרגו, התחייבו שכם, לכן שמעון ולוי הרגו את שכם לפי הרמב״ם, משום שהם לא קיימו את מצוות דינים. יש מצווה לחוף. יש מצווה לחוף. מי שאומר לא, אין מצווה לחוף. למה? כי בבן נוח הוא עומד מול אלוקים. בן נוח עומד מול הבורא. עם ישראל, יהודי מישראל, לא עומד לבד מול הבורא. יש מישור נוסף, הוא מחובר אל הכלל. זה לא רק של האדם מול הבורא. האדם מחובר אל הכלל. יש דו שיח בין האדם לכלל ישראל. כלל ישראל מחובר לבורא. עד כאן, שבת שלום.